סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אני רוצה לספר לכם סיפור, אבל לספר סיפורים היסטוריים זה קשה. זה הרבה פעמים קשה, פשוט כי אני רוצה לספר את הסיפור האמיתי, כמו שהוא קרה. הבעיה היא לדעת מה אמיתי. הרבה פעמים זה ממש ממש לא קל לדעת מה באמת נכון. על כל סיפור שקרה לפני יותר משתי דקות, אפשר למצוא כל מיני גרסאות שלו, וכשמדברים על משהו שקרה לפני הרבה זמן, אז לעתים קרובות אתם יכולים למצוא ספר של היסטוריון מכובד שמספר לכם בביטחון מה קרה ואיך בדיוק הדברים קרו. ומיד אחר כך למצוא אחד אחר שטוען שהם קרו אחרת לגמרי. ועוד אחד שטוען שהם לא קרו בכלל. זה מאוד קשה לדעת מה בעצם קרה, למי להאמין, מה הסיפור האמיתי בכל העסק הזה. וכל זה קורה תמיד, אבל זה קורה באופן מיוחד בסיפור שאני רוצה לספר לכם עכשיו. זה סיפור אמיתי. זה סיפור שקרה וזה סיפור מדהים. זה סיפור כל כך מדהים שאני לא מבין למה לא כולם מכירים אותו. אבל חלקים בסיפור הזה הם לא נכונים. ואני יודע שהם לא נכונים משום שהם סותרים חלקים אחרים בסיפור הזה. כלומר, יש פה הרבה דברים שסופרו לא יכול להיות שכולם נכונים. אז צריך להחליט מה כן ומה לא. וזה קשה. לאורך מאות שנים הרבה היסטוריונים סיפרו את הסיפור הזה והם לא כל כך מסכימים אחד עם השני. הרבה מאוד אנשים עבדו על לברר מה בעצם בדיוק נכון, ואחרי שבדקתי וקראתי כל מיני גרסאות של זה, אני יכול להגיד לכם באופן חד משמעי שאנחנו לא יודעים. שיש דברים בסיפור הזה שאנחנו פשוט לא יכולים לדעת. ובכל זאת, אני אספר לכם את הסיפור הזה. הוא אמיתי, אבל קחו בחשבון שחלק מהזמן אני אשקר לכם. חוץ מזה, מה השאלה? בדרך כלל אני מתחיל עם שאלה. אני שואל שאלה, ואז אני מספר את הסיפור שבסופו של דבר עונה על השאלה הזאת. אבל הפעם אני לא אספר לכם מראש מה השאלה. יש פה שאלה. יש בסיפור הזה שאלה, ותאמינו לי, אתם תדעו מה השאלה. אתם תשאלו את השאלה בעצמכם. אבל אני לא אגיד לכם עכשיו מה השאלה. כי לדעת מה השאלה קצת הורס את הסיפור. בכל מקרה, אני דורון פישלר, זאת התשובה, וזה הסיפור. הוא והיא רכבו לרוסיה ב-1755. הוא היה אלכסנדר דגלס, גיאולוג ידוע, ואליו התלוותה האחיינית הצרפתיה שלו, ליה דה בומון. בסן פיטרבורג הם התקבלו בחצר המלכות של הצרינה יליזבטה, הקיסרית של האימפריה הרוסית. וסן פיטרבורג הייתה מקום מהמם. בחצר המלכות בסן פיטרבורג החיים היו יפים. לקיסרית היה תקציב בלתי מוגבל. היא הקימה מוזיאונים ובניינים יפהפיים, והיא עשתה סעודות בלי מגבלות בכלל, והיא הביאה שמפניה מצרפת ומוזיקאים מגרמניה ואננס מאיפה שמשיגים אננס, זה היה מאוד מאוד יקר גם אז, ובעיקר נשפים, הרבה מאוד נשפים של הרבה אצילים עם כל המי ומי מכל אירופה, ובגדים מדהימים. יליזבטה אהבה בגדים. אמרו עליה שהיו לה 10,000 סמלות, ולא בטוח שזה היה מוגזם. וחוץ מהנשפים הרגילים, היא גם אהבה וערכה הרבה נשפי תחפושות, ולא סתם, אלא כאלה שבהם כל הגברים היו צריכים להגיע עם תלבושות של נשים, וכל הנשים מחופשות לגברים. והיא בעצמה, הקיסרית, הייתה מגיעה בתחפושת של קוזק. כיף גדול. אלכסנדר דגלס לא נשאר שם כל כך הרבה זמן. הוא נאלץ לעזוב, אבל האחיינית שלו, ליה דה בומונט, נשארה בחצר המלכות. וכולם מאוד אהבו אותה שם. כי איך לא? מדמואזל ליה דה בומון הייתה צעירה, בת 20 ומשהו, אבל אינטליגנטית באופן יוצא דופן, שנונה, משפריצה קסם אישי, וגם, וזה לא פחות חשוב, היא הייתה יפהפייה. היה לה שיער בלונדיני ארוך, והיא פשוט הקסימה את כל מי שהיא פגשה. וזה כלל את הקיסרית עצמה, שנורא נורא חיבבה את ליה, והפכה אותה לאורחת קבועה בארמון. ליה נשארה בארמון בסן פיטרבורג 5 שנים. היא הפכה להיות אחת מבנות הלוויה הקבועות של הקיסרית, ואחת הידידות הכי טובות שלה. היא אפילו ישבה וקראה לה בלילות, מה שנחשב לכבוד עצום, ובאופן כללי מאוד נהנתה מחיי החברה הממש אבל ממש גבוהה. עבר די הרבה זמן עד שהיא גם גילתה לקיסרית את הסוד שלה. כי לליה דה בומונט היה סוד. למעשה לא נכון. לא אחד. היו לשניים. בתור התחלה, ליה דה בומונט הייתה גבר. היא הייתה האחרונה שמישהו יחשוד בה בזה, אבל כן, היפהפייה הבלונדינית הזאת הייתה גבר. כלומר, היה לה את השיער הארוך והשמלות וכל זה, אבל היה לה, אתם יודעים, שם של גבר. ולא סתם שם של גבר, אלא שם ארוך. קראו לו שרל ז'נבייב לואי אוגוסט אנדרה טימותה דיון דה בומונט. וכן, כל זה השם שלו. עכשיו, למה אציל צרפתי עם שם מאוד ארוך בוחר ללבוש סמלה וללכת לבקר את הקיסרית של רוסיה? זה העניין השני. כי ליה דה בומונט מתברר לא רק שהיא הייתה גבר, היא הייתה מרגל. אוקיי, אני רואה שיש פה מה להסביר. יש הרבה מה להסביר פה. וזה אפילו לא החלק הכי מוזר בסיפור. ממש לא. אז, תכף נגיע לזה.
בוא נגיד ששנתיים מהיום אנחנו כבר לא נשאל האם זה עובד עם בינה מלאכותית. ברור שזה עובד עם בינה מלאכותית.
במיוחד היום, כשה-AI ממש ממש שלופס תאוצה, אנשים רצים ל-AI, הם לא מבינים ש-AI מבוסס דאטה. אז שנייה לפני שהם רותמים את העגלה, הם צריכים כאילו לרתום את הסוסים, כן, לפני העגלה.
הדאטה היא הסוסים של עגלת ה-AI?
לחלוטין.
פורצים דרך, הפודקאסט של סיילספורס ישראל חוזר עם פרקים חדשים ואתגרים חדשים, שעוסקים במהפכה הטכנולוגית הגדולה ביותר שידענו בשנים האחרונות, מהפכת הבינה המלאכותית. חפשו את פורצים דרך בכל אפליקציות הפודקאסטים.
אוקיי, אז אני צריך להסביר. בזמן שבסן פיטרבורג נהנו מהחיים, באירופה היה בלגן. וזה לא כזה מפתיע, בדרך כלל בלגן שם. הפוליטיקה של אירופה היא מסובכת, היא תמיד מסובכת. יש המון ממלכות ומדינות, וכמעט כל מדינה נלחמה בשלב כלשהו עם כל מדינה אחרת. זה תמיד מורכב. אבל דבר אחד שרוב הזמן נכון, זה שצרפת ובריטניה בדרך כלל לא אוהבות אחת את השנייה. רוב הזמן הן יריבות, וזה בהחלט היה המצב בתקופה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שזה אזור 1756. צרפת ובריטניה מסוכסכות. עדיין אין ממש מלחמה ביניהן, אבל נראה כאילו מלחמה כזאת עלולה לפרוץ כל רגע. ואחד הדברים החשובים במלחמה זה שיהיו לכם חברים. אז לכל אחת משתיהם, לבריטניה ולצרפת, יש רשת של בריתות עם ממלכות אחרות שיהיו איתה, שיעמדו לצידה במלחמה שתתחיל כשתתחיל. וישנה רוסיה. רוסיה היא אימפריה ענקית, היא חזקה, וגם צרפת וגם בריטניה היו מאוד שמחות שהיא תהיה איתן ולא עם השנייה במלחמה שתגיע. ולכן שתיהן מחזרות אחריה. המלך הצרפתי, לואי, ה-15 במקרה הזה, דרך אגב, לואי הוא השם הכי נפוץ בקרב מלכים צרפתיים. לואי מאוד דאג שהבריטים נהיים הרבה יותר מדי מיודדים עם רוסיה, והוא בהחלט עדיף שצרפת יהיה ה-BFF של רוסיה. ולהתיידד עם רוסיה זה אומר להתיידד עם הקיסרית. ולהתיידד עם הקיסרית זה אומר להיות בארמון. אבל בדיוק בגלל זה, הנציגים הבריטים, השגרירים הבריטים שהיו ברוסיה, לא נתנו לצרפתים להיכנס לארמון. כל צרפתי שהגיע לשם נדחף בנימוס או פחות בנימוס החוצה. אבל ללואי היה סוד. הסוד של המלך לסקרי דרוע, ככה קראו לזה, והסוד של המלך היה פשוט השם של ארגון הביון שלו, ארגון סודי של מרגלים שעבדו בשירות מלך צרפת. הסוד של המלך היה כל כך סודי, שרוב האנשים אפילו בממשל הצרפתי לא ידעו שהוא קיים. הוא היה שולח שגרירים ונציגים למדינות מסוימות עם מטרות מוצהרות, ובמקביל שולח גם נציגים של הסוד של המלך, שעבדו לפעמים למען מטרות הפוכות לגמרי. אז לואי היה צריך לחדור לחצר המלוכה הרוסי, וזאת לא משימה פשוטה. בשביל זה הוא היה צריך מרגל על. מישהו שיוכל להסתנן למקום בלתי אפשרי, והיה לו בדיוק את הבן אדם המתאים למשימה. שארל ז'נבייב לואי אוגוסט אנדרה טימותה דאון דה בומון, שזה בלי ספק ארוך מדי, ולכן אנחנו נקרא לו פשוט דאון. אדון דאון היה בן אדם מבריק. בזה אין לאף אחד ספק, יש המון ויכוחים לגבי מה עוד הוא היה, אבל לגבי זה שהוא היה מבריק, אין ויכוח. הוא מגיל מאוד צעיר התבלט בתור בייסיקלי גאון, הוא היה מעולה בבית ספר, הוא קיבל תואר במשפטים בגיל 21, ובנוסף לכל זה הוא גם היה ספורטאי, הוא היה לוחם מצטיין, הוא היה אלוף בסייף, וזה למרות שהוא היה די קטן פיזית, כלומר הוא היה נמוך ורזה, והפנים שלו היו קצת נשיות. בקיצור, הוא היה כל מה שמרגל צריך להיות. מתוחכם, לוחם טוב, ונראה פשוט מהממת בסמלה. וככה הוא נשלח למשימה הסודית ברוסיה. והנציגים הבריטים באמת הייתה להם הרבה השפעה בארמון, ובגלל זה הם גירשו את הדוד שלה מיד, אבל הם אומנם הקפידו שלארמון לא ייכנסו צרפתים, אבל לא היה להם שום דבר נגד צרפתיות. ולכן מדמואזל ליה הייתה יכולה לעשות דברים שמסיה דיון לא היה יכול לעשות. כולל להפוך לחברה קרובה של הקיסרית ולספר לה על צרפת, ובסופו של דבר גם לגלות לה את האמת. דיון גילה לקיסרית יליזבטה שהוא היה למעשה גבר. עכשיו, אם הייתם מצפים שבאותו רגע הקיסרית תפרוץ בצווחות ותגרש אותו מהארמון, או תוציא אותו להורג מיד, אתם פשוט לא פגשתם את אליזבטה. היא פשוט לא הייתה סוג כזה של קיסרית. היא חשבה שזה מאוד מאוד משעשע. בנוסף, דיון גם התוודה וסיפר לה למה הוא היה שם, והוא נתן לה מכתב שהיה שמור אצלו, מכתב חתום על ידי המלך לואי ה-15. וזה עבד. אליזבטה לא רק התיידדה עם הצרפתייה, אלא התיידדה עם צרפת. ובאמת, הייתה בצד של צרפת, כשהמלחמה התחילה בסופו של דבר. חבית אבק השריפה הזאת התפוצצה. המתיחות הפוליטית בין בריטניה לצרפת הפכה, כצפוי, למלחמה ממש. ומלחמה רצינית, מכיוון שלכל אחת משתיהם היו הרבה מאוד חברות, זה לא היה סתם מלחמה של צרפת נגד בריטניה, זו הייתה מלחמה של כולם נגד כולם. המלחמה הזאת קיבלה בהמשך את השם מלחמת שבע שנים. כשהמלחמה התחילה, דיון עדיין היה בסן פטרבורג, אבל בהמשך הוא החליט שהוא חייב להשתתף במלחמה באופן יותר פעיל, לכן הוא הוריד את הסמלה, לבש מדים, עזב את רוסיה, והצטרף לצבא הצרפתי. הוא השתתף במלחמה, והוא היה קפטן של יחידת פרשים, והוא היה שם כמו שהוא היה בכל דבר אחר. מדהים בזה. הוא נפצע באחד הקרבות, אבל החלים. הוא קיבל מדליה, אות כבוד הכי גבוה שקיים בצבא הצרפתי, וזה לא עניין קטן. הוא היה בן 35 כשהוא קיבל את זה, והוא היה אחד הצעירים ביותר שקיבלו את המדליה הזאת, והמדליה הזאת מגיעה ביחד עם תואר. שבליה. שבליה זה לא שם, זה תואר, זה כמו סר באנגלית. כלומר, זה כמו תואר אבירות. זה מגיע עם בונוס שנותנים לשם שלך, כמו פרופסור, כמו דוקטור, כמו הוד מעלתו. אז עכשיו לכל השם המאוד מאוד ארוך שהיה לו, היה צריך להוסיף בהתחלה שבליה. אבל זה בסדר, כי מאותו רגע הוא היה ידוע, בקיצור, פשוט בתור השבליה דאון. וזה השם שבו הוא זכור עד היום, ולכן זה השם שבו אני אמשיך לקרוא. אז המלחמה, אמרנו, הייתה ארוכה וקשה, וצרפת נלחמה בעוז ובגבורה, ועם מנהיגים גדולים כמו לואי ה-15, ולוחמים גדולים כמו השבליה דאון, היא הפסידה. זאת הבעיה בלהילחם נגד בריטניה, שבריטניה בדרך כלל מנצחת. צרפת הפסידה במלחמה. אז לואי שלח כמה מהדיפלומטים הבכירים שלו ללונדון, כדי לנהל את המסע ומתן על הסכם השלום, שהיה למעשה הסכם קניעה, כי צרפת נאלצה לוותר על כל המושבות שלה באמריקה. אחד מהדיפלומטים האלה היה השבליה דאון. ואחרי שהסכם השלום נחתם, הוא קיבל הוראה להישאר בלונדון בתור שגריר זמני. כלומר, זה היה התפקיד הרשמי שלו, אבל זה לא היה התפקיד היחיד שלו. כי דאון בעצם לא עזב בשום שלב את הסוד של המלך. הוא עדיין היה מרגל. והוא אומנם מונה לשגריר, אבל במקביל הוא קיבל מכתבים מצרפת שבהם הובהר לו מה באמת התפקיד שהוא אמור לעשות בבריטניה. לתכנן את הנקמה. כי צרפת אומנם הפסידה, אבל לא תכננה לקבל את התבוסה הזאת בשקט. בזמן הנכון ובמקום הנכון הם תכננו לנקום, לפלוש לבריטניה, כשהם לא יצפו לזה. ודאון, בנושא של שגריר, יעזור לתכנן את זה. הוא צריך להתערות בחברה הגבוהה בבריטניה, ולהעביר מידע לצרפת, ובנוסף לטייל על חופי בריטניה, כדי לסמן את הנקודות הכי טובות שאפשר לפלוש בהן. והוא עושה את זה. הוא חי את חיי החברה הגבוהה בלונדון, וגילה שהוא ממש נהנה מזה. כי אתם יודעים, יש בלונדון יותר סרטים, מוזיקה טובה, אנשים יותר אדיבים. בנוסף, בתוקף תפקידו הרשמי, הוא יכול לייבא כמה יין שהוא רוצה ולשלוח את החשבון ישר לצרפת, הם הרי לא יגידו לו לא. אז אמנם זה לא היה ממש חצר המלכות בסן פטרבורג, אבל עדיין חיים יפה. אבל החיים היפים לא נשארו לנצח. גדעון היה בסך הכל שגריר זמני, ומהר מאוד הוא קיבל הודעה על זה שהשגריר הקבוע, הרשמי, עומד להגיע. ולכן הוא בעצמו צריך לפנות את המקום ולרדת בדרגה. מי שהיה אמור להיות השגריר הקבוע היה בן אדם בשם גרשי, שהיה עם הרבה פחות ניסיון ממנו, הוא שרת בדרגה נמוכה יותר ממנו, ויותר חשוב, דאון פשוט לא סבל אותו. אז הוא כתב בחזרה ואמר, צרפת היקרה, הוא? את האידיוט הזה אתם שמים במקומי? לא, 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 אתם לא, אני נשאר. אני השגריר. עכשיו, לא עושים כאלה דברים. אתם לא פונים למפקדים שלכם ואומרים, לא המפקד. אז אחרי כמה תכתובות כאלה שבהם השבליה נהיה יותר ויותר חוצפן, לאחראים עליו בצרפת נמאס. גם מהחוצפה שלו, וגם מההוצאות הלא קטנות שלו בכלל, על יין ובגדים בלונדון, והם אמרו לו, יודע מה, אתה מפוטר. תעזוב את לונדון, תחזור לפה. ושבליה ענה, לא. טוב לי פה. אני נשאר פה, ואני עדיין אשגריר. בשלב הזה זה כבר לא סתם חוצפה, זה אי ציות לפקודות ישירות. כלומר, דאון היה במפורש מורד בממונים עליו. אז הם ניסו, שוב ושוב, להחזיר אותו לצרפת. הצרפתים העבירו לבריטים מסר שדאון הוא פושע, ושהבריטים צריכים לאסור אותו, ולהסגיר אותו לידי צרפת. והבריטים אמרו, לא, אנחנו לא הולכים לעשות את זה. הוא יכול להישאר כאן, בתור אזרח בריטי. עכשיו, איך זה קרה בדיוק? למה שיעניין את הבריטים להגן על איזה צרפתי אחד מצרפתים אחרים? מה אכפת להם? העניין הוא כזה, דאון היה סלב. כלומר, הוא לא היה סתם דיפלומט אפרורי שלא עניין אף אחד, הוא היה ידוע. הוא היה דמות שכתבו עליו בעיתונים, היה כיף איתו במסיבות. אנשים הכירו אותו, אנשים שמעו עליו, ואם לא משום סיבה אחרת, אנשים שמעו על השמועות לגביו. כי רצו שמועות לגבי השבליה דהון. שמועות עיקשות. שמועות שטענו בתוקף. שהשבליה דהון, השגריר הצרפתי, הלוחם, חיית המסיבות, וגם המרגל, אבל הם לא ידעו את זה, היה למעשה אישה. למה? בעיקר כי הוא נראה ככה. אנשים טענו שהוא פשוט אישה בתחפושת, וזה נשמע מאוד הגיוני. אולי הסיבה שדהון באמת היה יכול להתחפש כל כך בקלות לאישה, זה שהוא אף פעם לא היה באמת גבר בתחפושת של אישה, הוא בעצם היה כל הזמן אישה שמתחפשת לגבר שמתחפש לאישה. אז ברור למה הוא היה שיחת העיר. יש קריקטורות של השבליה דהון שפורסמו באותה תקופה בלונדון, שמציירות אותו בתור בן אדם שמחולק לחצי. כלומר, חצי אחד, גבר, במדים, עם המדליה שלו כמובן, והחצי השני, גברת, עם סמלה ענקית וכובע עם נוצות ענקיות. רצו הימורים בנושא. אצל סוכני הימורים בלונדון היה אפשר, וגם היום אפשר, לאמר על כל דבר כמעט. כלומר, גם על איזה סוס יגיע הראשון במרוץ הקרוב, וגם על מי יזכה בבחירות הקרובות, וגם על האם ירד שלג בקריסמס הקרוב. אז הם לקחו כסף על הימורים בנושא האם השבליה דהון הוא גבר או שהיא אישה. והסיכויים היו 50-50, כלומר שתי אפשרויות נראו סבירות באותה המידה. השבליה טען שקשה לו להסתובב ברחוב מרוב אנשים ש... דוחפים לו ידיים לכיוון המכנסיים כדי לנסות לברר מה באמת יש לו שם, וזה לא בסדר בכל מקרה. לצרפתים היה קצת פחות אכפת האם דהון הוא גבר או אישה, היה אכפת להם מזה שהוא היה מסוכן או מסוכנת, כי הוא פשוט היה איש שידע יותר מדי. כי בתור מרגל הוא ידע על התוכניות של צרפת לפלוש לבריטניה, היו לו מכתבים, מסמכים שהעידו על זה, מסמכים שרק הגילוי שהם קיימים היה יכול להצית מיד מלחמה חדשה. אז הצרפתים שלחו סוכנים כדי לחטוף את דהון, כלומר אלה צרפתים שמנסים לחטוף צרפתי בשטח בריטניה, אולי גם לרצוח אותו. הוא טען שצרפת שלחה מחסלים שניסו להרוג אותו בכמה הזדמנויות. לא לגמרי ברור אם זה נכון. בכל מקרה, לדהון נמאס. והוא עשה דבר כזה. הוא הכריז שהוא עומד לפרסם ספר. אסופה של מכתבים. ספר שיכלול את כל התכתובות בינו לבין הממונים עליו בצרפת. הכל, כולל הכל, ללא צנזורה. עכשיו, בריטים ששמעו את זה בטח אמרו, רכילות צרפאית עסיסית, אני אקרא את זה בשעת התה. לעומת זאת, כשלואי שמע על זה, הוא בטח אמר, מרד. כי כל התכתובות כולל הכל, כללו גם את ההוראות להתכונן לפלישה, וזה לא טוב. זה לא דבר שהצרפתים רצו שיתפרסם. דהון פרסם את הספר הזה באמת, והוא היה רב מחר. הוא היה שיחת היום, והוא באמת כלל הרבה פרטים עסיסיים של תככים ורכילות צרפתית, אבל הוא לא כלל את הפרטים שהסגירו את העובדה שהוא היה מרגל. רק מה, הוא הבטיח שיש עוד. שזה היה החלק הראשון. המשך יבוא. בשביל הצרפתים, ההבטחה הזאת הייתה איום. זאת אומרת, מה שהוא אמר להם באופן הכי מפורש שהוא היה יכול, זה עזבו אותי בשקט, או שאני אספר לכולם. והם המשיכו לתקצב את דהון, והם שילמו לו משכורת, ושילמו לו על היין במשך שנים, והוא המשיך גם לעבוד בתור מרגל. כלומר, מה שהשבליה דהון עשה, זה סחיטה. הוא סחט את מלך צרפת, אחד האנשים הכי חזקים בעולם, במשך שנים. אז השנים חלפו, ואיתן חלף המלך לואי. במקומו הגיע המלך לואי, ה-16 במקרה הזה. עכשיו, הלואי החדש היה שונה מהישן. הוא לא ממש תכנן לפלוש לבריטניה, זה נראה לו מיותר, וגם כל הקטע הזה של הארגון החשאי, גם את זה הוא לא רצה בכלל. אז את הקטע של להחזיק את דאון בבריטניה, זה היה מיותר. הוא אמר, אוקיי, איך נפטרים אחת ולתמיד מהבעיה שנקראת השבליה דאון? הוא שלח לבריטניה נציג שיפגוש את השבליה ויבין איך סוגרים את הפינה הזאת, ודרך אגב גם האם הוא בן או בת. הם נפגשו, הם דיברו, ודאון סיפר לו. כלומר, יותר נכון, היא סיפרה לו. כי השבליה דאון, מתברר, הייתה אישה. קצת מוזר לי כל השבליה בשלב הזה, כי זה תואר גברי, זה כמו להגיד האדון גברת. בכל אופן, היא סיפרה שהיא נולדה אישה. היא נולדה למשפחת אצולה, אבל שלא היה לה המון כסף. ולפי חוקי הירושה, התואר והכסף והכל עובר מאב לבן. אז אבא שלה, כדי לשמור על השושלת, פשוט גידל אותה כאילו שהיא הייתה בן. וזאת הסיבה שהיא הייתה כל כך מוצלחת בלהיות בן, אבל גם לא רעה בכלל בלהיות בת. אז הנציג הצרפתי ודאון יסעו בסופו של דבר עם הסכם. שהוא אחד ההסכמים הכי חריגים אי פעם. ההסכם היה כזה. דאון תחזור לצרפת. היא תמסור את כל המסמכים המפלילים שיש לה. היא לא תעמוד לדין. היא לא תואשם בשום דבר. היא תמשיך לקבל פנסיה מצרפת. אבל כל זה בתנאי אחד. והתנאי הוא שהשבליה דאון מרגע זה היא אישה. היא אישה באופן רשמי וחוקי. היא תלבש בגדים של אישה, היא תעשה דברים שאישה עושה. היא קיבלה אפילו בתור בונוס גישה למלבישה האישית של מרי אנטואנט, שתיתן לה סמלות מגניבות. היא תהיה חופשית לחיות את החיים שלה בתנאי שהיא חיה אותם בתור אישה. דאון הסכימה. וזה באמת מה שקרה. היא חזרה לצרפת והיא חיה שם. בתור אישה, עד עכשיו היא העדיפה בהרבה להסתובב במדי הצבא שלה, אבל עכשיו היא נאלצה ללבוש סמלות, למרות שהיא עדיין התעקשה לענוד את המדליה שהיא קיבלה. יש פורטרטים שלה מאותה תקופה שלאנשים שמכירים את ההקשר נראים מאוד מוזר, משום שהיא לבושה בסמלה מפוארת עם כובע גדול של אישה, ויש לה את המדליה הצבאית הזאת. בשביל מי שמכיר את זה, זה נראה כמו ג'ירפה עם חדק. זה פשוט לא נראה הגיוני. כמה שנים אחר כך היא שוב חזרה ללונדון, בכל זאת כנראה העיר המועדפת אליה, וזה היה בזמן בשביל לצפות מרחוק במהפכה הצרפתית, שהפכה את צרפת למשהו שונה לחלוטין. לואי איבד את הראש. הסוד שלו גם כן נעלם, כל מוסד המלוכה נעלם, אפילו הוציאו שני אסטרונומים כדי למדוד את העולם ולמדוד מה האורך של מטר, אבל זה סיפור אחר. והיא אמנם תמכה במהפכה מרחוק, אבל תוצאה אחת של זה הייתה שהיא כבר לא קיבלה כסף, כי לא היה ממי. ולכן בלי תקציב בלתי מוגבל, החיים שלה בהמשך נהיו הרבה יותר צנועים. כדי להתפרנס, היא המשיכה להילחם, כי העובדה שהיא הייתה אישה באופן רשמי לא שינתה את העובדה שהיא הייתה סייפת מעולה. אז היא הייתה עושה קרבות פומביים ומושכת הרבה קהל, האישה המאוד מבוגרת בשלב הזה, בסמלה, שמכסחת גברים חרבות. בגיל 67 היא נפצעה באחד מהקרבות האלה בצורה רצינית והיא נאלצה להפסיק עם זה. היא מתה בשנת 1810 בגיל 81. הרופא שהגיע לבדוק אותה אחרי המוות דיווח, כשהוא מאוד מופתע, שהיא הייתה גבר. הדיווח של הרופא אומר באופן הכי ברור שיכול להיות בלי להיכנס לתיאורים גרפיים, שדאון הוא מבחינה גופנית זכר. איך זה מסתדר עם משהו? מתברר שהסיפור הזה שהיא נולדה נקבה אבל גודלה בתור גבר במשפחה שלה, זה לא באמת היה נכון. זה סיפור שהיא סיפרה על עצמה כדי לגרום לעובדה שהיא חיה כמו אישה להיראות הגיונית יותר. וחוץ מזה, גם הסיפור על הזמן שלה בתור ליה דה בומון ברוסיה, גם זה כנראה לא ממש נכון. כלומר, רוב הסיפור הזה נכון. כן, היא הייתה מרגלת בשירות הסוד של המלך. כן, היא נשלחה לסן פיטרבורג, וכן, היא הייתה שם כמה שנים בחצר המלכות של אליזבטה. אבל זה שהיא הגיעה לשם בתור גבר מחופש לאישה, את זה אנחנו יודעים רק ממקור אחד, רק משום שזה מה שהיא סיפרה. אין אף עדות היסטורית אחרת לזה שזה באמת מה שקרה. כל מקור אחר טוען שהיא הייתה שם, אבל הייתה שם בתור גבר בתפקיד גבר. דרך אגב, הנשפים ההפוכים של אליזבטה, זה שבהם גברים התחפשו לנשים ולהפך, זה דבר שבאמת קרה. ויכול להיות, אבל זאת רק ספקולציה, אנחנו לא יודעים את זה, שאולי זאת הייתה הפעם הראשונה שבה היא התנסתה בלהתלבש כמו אישה. יכול להיות שהיא גדלה כל החיים שלה בתור גבר, ואז בסן פיטרבורג, בפעם הראשונה, היא שמה על עצמה סמלה, והרגישה שזה מתאים. אולי. בכל מקרה, כל זה אומר שבהמשך הרבה ספרים והרבה היסטוריונים והרבה אנציקלופדיות כתבו על דיון בתור אחד מגדולי השקרנים בהיסטוריה. כלומר, מה שהם טענו, ואני מקווה שאתם עוקבים, זה שהיא לא הייתה באמת, כמו שחשבנו, אישה שהעמיד הפנים שהיא גבר שמתחפש לאישה, אלא היא הייתה בעצם כל הזמן גבר שרק העמיד פנים שהוא אישה שמעמידה פנים שהיא גבר שמתחפש לאישה. אבל לא נשמע מאוד סביר שזה באמת כזה פשוט. כי אם זה באמת היה המצב, נשאלת השאלה, למה? אם היא הייתה גבר, מה הרוויחה מלהעמיד פנים? אף אחד לא מעמיד פנים שהוא אישה במשך 35 שנה רק בשביל ההטרלה, נכון? אז נכון היה ההסכם, שלכאורה אילץ אותה להיות אישה, אבל ברגע שהגיעה המהפכה, המלך שאיתו היא עשתה את ההסכם מת. היא כבר לא קיבלה מזכורת. המדינה שאיתה היא עשתה את ההסכם הזה, למעשה לא הייתה כבר קיימת, לא הייתה לה שום סיבה להמשיך לחיות בתור אישה, אם זה לא היה מה שהיא באמת רוצה לעשות. אז אפילו יותר מ-200 שנה אחרי שהיא מתה, השאלה הברורה שנשאלת בקשר לשבליה דאון היא, האם השבליה דאון היה גבר או שהיא הייתה אישה? והתשובה היא שאלה לא באמת שתי אפשרויות היחידות. היום אנחנו יודעים שיש גם מצבים אחרים. יש המגדריים, יש מקרים של אנשים שהם אינטרסקס, שהם גופנית, עם מאפיינים גם של גבר וגם של אישה. אולי היא הייתה כזאת. זה יכול להסביר כמה דברים, ויש כאלה שסוברים שזה באמת מה שהיא הייתה. אולי. אבל יש גם הסבר פשוט יותר. איך מגלים אם מישהו או מישהי הם מישהו או מישהי? זה נורא קל. שואלים אותם. אם הוא אומר שהוא-הוא, אז הוא-הוא, ואם היא אומרת שהיא-היא, אז היא-היא. זה באמת לא מסובך. את דאון אנחנו לא יכולים לשאול, כי היא מתה ממש מזמן. אבל כששאלו אותה, היא אמרה שהיא-היא. היא חיה 35 שנים, כל החצי השני של החיים שלה, בתור אישה. אז כן, ככל הידוע, היא נולדה עם גוף של זכר, אבל היא הזדהתה כאישה, היא אמרה שהיא אישה, היא חיה כמו אישה. יש מילה לזה. טרנסית. טרנסג'נדר. שרלוט ז'נבייב דאון נחשבת היום לטרנסית המוצהרת הראשונה בתולדות אירופה. והיא בעצמה לא הייתה מגדירה את עצמה בתור טרנסית, פשוט כי המילה הזאת לא הייתה קיימת אז. אנשים לא היו מודעים לזה שזה דבר שקיים. אפילו היום לא קל לקום ולהכריז, היי, אני בעצם אישה, כן? אבל היום, לפחות אנשים מודעים לזה שזה דבר, אנשים שמעו על זה, הם שמעו על דנה אינטרנשיונל, אליוט פייג', קייטלין ג'נר, אז לא היה דבר כזה בכלל. יכולתם להיות גבר או להיות אישה, אבל לא להחליף ביניהם, חוץ ממקרה אחד בודד. היה רק מקרה אחד של מישהי שגדלה בתור גבר וקיבלה אישור רשמי על כך שהיא בעצם אישה. ההסכם הזה, שבו היא כאילו אולצה להכריז שהיא אישה, זה היה בדיוק מה שהיא רצתה. היא הסתכנה ברצח ושחתה מלך ותמרנה שתי מדינות כדי לחיות כמו מי שהיא רצתה להיות. וזאת התשובה. אחרי ההפסקה, עוד כמה מילים על השבליה דאון.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
כן, אז זה היה סיפור כיפי, אבל זה היה גם סיפור מאוד מאוד מסובך, כי אני אמרתי בהתחלה, אני מנסה להגיד דברים נכון, לספר את הסיפור הנכון, וכאן קשה למצוא מה הסיפור הנכון, בגלל שנכתבו על השבליה הרבה מאוד דברים. קודם כל, יש הרבה מהסיפור הזה, כלומר, נכתבו עליו ספרים, ואני מרגיש שזה עושה לו עוול פשוט למצות אותו תוך 40 דקות. כי יש הרבה מאוד דברים שקרו בדרך, וכל מיני סיפורים צדדיים וענייני פוליטיקה בכל מקום. זה בן אדם שאני חושב שמן הראוי שתהיה עליה סדרה. סדרת טלוויזיה, אבל ארוכה. זה כאילו, זה מגניב, זה מרגלת שכוח העל שלה זה להיראות כמו מה שהיא רוצה להיות, גבר או אישה, וכל התחכים של התקופה הזאת. מוזר שלא עשו את זה עדיין. כלומר, כן, נעשו סרטים על דאון, אבל הם די ישנים. אני הבנתי שיש גם סדרת אנימה שקוראים לה שבליה דאון, אבל שהיא לא ממש מנסה להיות קשורה לסיפור האמיתי. ועוד בעיה עם זה, זה שאמרתי, יש המון המון מקורות וכתוב עליהם המון דברים, אבל הם לא מסכימים אחד עם השני, והם לא מסכימים אחד עם השני אפילו בדברים מאוד בסיסיים, כמו למשל השאלה, האם מדובר בגבר או באישה? וכאן, זה לא שסיפור החיים של דאון השתנה, הוא נשאר אותו דבר, זה פשוט הצורה שבה אנשים מסתכלים על זה, השתנתה הרבה לאורך ה-200 שנה האחרונות. אז השאלה, מי ומה היא או הוא היו, היא תלויה יותר במי שמספרים את הסיפור, מאשר בסיפור עצמו. עוד מוזר שזה נכון פחות או יותר לגבי תמונות, כי יש תמונות, אנחנו מדברים פה על המאה ה-18, יש, זה לא שלא שרדו תמונות מאז, יש ציורים שנעשו, שהרבה מהתמונות דומות מהבחינה של, תמיד היא לבושה בבגדים של אישה, ויש לה את המדליה. אבל חוץ מזה, התמונות האלה מבלבלות בגלל שהן לא דומות אחת לשנייה בכלל. בגלל שיש תמונות שלה שבהן היא נראית כמו אישה צעירה ויפה, לא שום דבר אחר, ויש תמונה אחרת שבה היא נראית כמו גבר מבוגר ושמן, שלובש בגדים של אישה שנראים עליו די מגוחך. וגם אם מניחים שיש הבדל בזמן שהם צוירו, זאת אומרת, עברו כמה שנים בין אחת לשנייה, הן פשוט ממש לא דומות אחת לשנייה, מאוד קשה להאמין ששתיהן אמורות להיות ציור של אותו בן אדם. ברור שהדעה של הצייר בעניין או של מי ששילם לצייר מאוד השפיע על איך בעצם נראה הציור. היה מקרה מעניין ב-2012 כשמצאו תמונה שהייתה במשך הרבה זמן זרוקה באיזשהו מחסן או משהו כזה שעד אז הניחו שהיא תמונה של אישה כלשהי מהמאה ה-18 שאף אחד לא ידע מי, הצייר מוכשר, כן? אבל אף אחד לא ידע במי מדובר, ואחרי שהתמונה הזאת עברה ניקוי, התברר שזאת אכן תמונה של השבליה דיון, ותמונה מאוד מאוד יפה. זה, אם אפשר להניח שזאת באמת תמונה אמינה, אז אפשר ללמוד מזה איך היא נראתה לפחות בגיל מבוגר, ואני חושב שאפשר לזהות שם שהיא לא לגמרי מגולחת, אבל לא יודע. את התמונה הזאת קנתה בסופו של דבר ה-National Portrait Gallery בלונדון, ואתם יכולים לראות אותה שם עד היום. עוד שאלה שעולה הרבה בקשר לזה. מה עם זוגיות? או משהו? היה לה? היה לא? מה היה בקטע הזה? דיון לא התחתנה אף פעם, וזה די מפתיע. לא בקטע של רומנטיקה בכלל, אלא פשוט משום שאצילים אמורים להתחתן. זה לא היה קטע של אהבה או משהו. זה פשוט מה שאנשים עושים בשביל פוליטיקה, בשביל לשמור את השם והמורשת וכל הדבר הזה. זה מה שכולם עשו. היא לא עשתה את זה. אני לא יודע מה זה אומר, ולאורך כל ההיסטוריה שלה אין ממש רמז לרומן עם מישהי או עם מישהו. כשהייתה זקנה היא חיה עם אישה בבית, אבל מאוד מאוד לא ברור אם היא פשוט הייתה סוכנת הבית שלה או משהו. חוץ מזה יש עוד פשוט התקופה, כל התקופה שאנחנו מדברים עליה, יש כל כך הרבה דברים אחרים שזה מאוד מאוד קל לגלוש עליהם ונורא נורא מעניינים, אבל אני רוצה להתמוקד בדבר אחד, למשל המלחמה, מלחמת שבע השנים. אנשים לא מכירים את המלחמה הזאת היום בכלל, אבל זאת מלחמה חשובה ומעניינת. יש כאלה שקוראים לה מלחמת העולם אפס, כלומר היא הייתה לפני מלחמת העולם הראשונה, אבל היא נחשבת הפעם הראשונה שבה הייתה מלחמה באמת גלובלית. כי בריטניה וצרפת וכל בעלות הברית שלהם נלחמות באירופה, ולכיוון שלשתיהן היו גם קולוניות והיו להם בעלות ברית בהרבה מקומות אחרים בעולם, אז המלחמה הזאת הייתה גם קצת באסיה וגם באיים באוקיינוס האטלנטי ובאוקיינוס השקט ובאמריקה. והעובדה שהמושבות הצרפתיות בסופו של דבר הפכו לבריטיות, וזה שצרפת הייתה לחוצה לנקום בבריטניה על זה, זה גרם לצרפת לסייע לקולוניות כשהן התמרדו נגד בריטניה כמה שנים יותר מאוחר, מה שהיה די משמעותי בייסוד של ארצות הברית, כמו שאתם יודעים, אם ראיתם את המילטון, שזה כמובן המקור שבו אנשים יודעים על התקופה הזאת היום. ואז הגיעה המהפכה הצרפתית, שהיא כמובן המון המון דברים בפני עצמם, כמו שאמרתי, אני נגעתי בזה טיפ טיפה בנושאים לא עיקריים במהפכה הצרפתית בפרק, למה למטר יש אורך של מטר, ואתם מוזמנים לשמוע אותו. בכל מקרה, זאת הייתה התשובה. עורך ומפיק יותם הלחמי, שאם הכל הולך כמתוכנן אז מאזיני העתיד תשמחו לשמוע שבערך ברגע שבו הפרק הזה שוחרר בהווה, אז יותם הלחמי נמצא בחתונה שלו, אז מזל טוב יותם, וואו! ייעוץ ותמיכה מורלית בן אור אברי ואביב שם טוב, מנהל הדיגיטל הדס דרוקר, עורך ראשי רן לוי, מנהל עסקי דני תימור, אני דורון פישלר, ביי ביי. אחרי הפסקה, עוד כמה מילים על השבליה דיון. דיון, דיון. אחרי הפסקה, עוד כמה מילים על השבליה דיון.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.